פרס עם פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד. שלום, ברוכים לבאים לפודקאסט מספר 346 של פרס עם פלטפורמה. התאריך היום הוא 3 ליולי 2018, ואנחנו מתכוננים לכנס שהולך לקרות ב-8 לאוקטובר 2018.
כיפה-קיי.
כן, אז נזכיר לכם גם לקראת הסוף. היום אנחנו מתכבדים לארח את רן דודוביץ'. היי רן.
מה קורה?
אהלן.
מעולה, טוב שבאת. רן הולך לדבר איתו על הנושא של טרנספרנסי בחברה שבה הוא עובד, monday.com. אז רן, בואו ספר לנו קצת על עצמך.
טוב, לא נדבר יותר מדי, אני רן דודוביץ', בן 38, נשוי לאישה מדהימה ו5 ילדים. אני טכנולוג לצורך העניין, מאוד אוהב לפתור בעיות עם טכנולוגיה. ואני עובד ב-Monday. אני ראש צוות של צוות ביג בריין, שנדבר עליו קצת בהמשך.
ביג בריין, נזכור את המילה הזאת. ספר לנו כמה מילים, מה עושים ב-Monday?
אז Monday בעצם יש לנו פתרון שנותן בעצם לכל קבוצה של אנשים שיש להם איזה גול משותף, בעצם לשים אותו באפליקציה ולשתף את המידע ביניהם, בצורה מאוד מאוד כלילה וקלה. מתאים לכל לקוח, אם זה טכנולוגי או לא טכנולוגי. ומביאים פתרון שהם קומוניקשן מאוד בילטין, הכל שקוף וטרנספרנט לאורך כל התהליך.
אני משתמש, ואני יכול להגיד שככה אני מנהל את עצמי.
גדול.
אז באמת, אני יודע שב-Outbrain בשנה האחרונה עשינו איזה אדופשן, וכלי מאוד מאוד, מאוד מוצלח בשביל לעשות פולו-אפ על הכל.
אני אמת לא משתמש, אז ככה בשתי מילים נגיד, איך זה שונה מנגיד טרלו, אסנה, ג'ירה או דברים אחרים? אני בכלל בכיוון?
כן, אנחנו באותו אזור, למרות שאני חושב שאנחנו מביאים צורה שהיא מאוד פשטנית, ובעצם מאוד קסטומבילית למה שאתה רוצה. כלומר, אנחנו, אם אתה מסתכל על החברה עצמה, יש לנו מעל 200 ורטיקלים, ש-70% הם בכלל לא טכנולוגיים. זה יכול להיות כנסייה, זה יכול להיות גוף ייצור, זה יכול להיות גוף פיתוח. אתה פשוט שם את הדברים בפנים, הכל מאוד זורם, מאוד מאוד מהיר. ומאוד שקוף לכולם, מאוד ויראלי מהסוג הזה. ותעשה סיינאפ, תסתכל, זה מדליק.
הוא לא מגדיר לך צורת עבודה, אלא הוא מסייע לכל צורת עבודה שיש לך, לצורך העניין. ב-Outbrain, הביזנסס מדווחים את הדיווח השבועי שלהם ב-Monday. לתוך קבוצה ששותפים לזה, ובאותה נשימה גם אני מנהל את הטסקים האישיים שלי דרך Monday.
כן.
אוקיי, מעולה, יופי, אז אני נראה שאני אעשה את זה באמת. אבל אתה ספציפית עובד על איזשהו כלי שקודם הזכרת את שמו, Big Brain, בתוך Monday. כמה זמן דרך אגב אתה נמצא בחברה?
אני די חדש סך הכל, אני במרץ הגעתי לשם, אז אני בערך 3 חודשים.
אוקיי, אוקיי. אז מה זה ביג בריין? מה זה עושה?
אז קודם כל היה קצת מילה על הצוות. אנחנו בעצם צוות שכרגע בערך 8 מפתחי פול סטאק, שמאוד פשנט על דאטה ולהביא אימפקט לחברה. המטרה שלנו בגדול זה לקחת כל מחלקה ובעזרת כלים טכניים ודאטה, לתת להם בעצם לעשות אותה פעילות שהם עושים, רק פי 10 יותר כוח. לצורך העניין, אנחנו כל הכלים של דאטה אינג'סטשן נמצאים אצלנו, אין לנו כלים כמו מיקס פאנל, אנחנו זה פנימי אצלנו, כל הדאטה לוקלי אצלנו. סיילספורס, יש לנו פיתוח שהוא שלנו, גם הכל מאוד אינטגרטיבי. CRM, סיילס סייקל, אז הכל מאוד מאוד אינטגרטיבי ופנימי. הכל חשוף למשתמשים. וסתם נקודה לסבר את האוזן, אנחנו מוציאים היום בערך $4 מיליון בחודש על מרקטינג, עם 10 אנשים. בלי כלי שתומך בך ועוזר לך בתהליכים, זה כמעט בלתי אפשרי.
על מרקטינג, בעיקר אונליין מרקטינג.
אונליין מרקטינג, ועכשיו גם קצת אופליין. Okay. שזה די מדהים, אני חושב, מי שמכיר את התחום הזה, עם 10 אנשים.
מסקרנת אותי המחשבה של למה נגיד בחרתם לעשות כלי תואם סיילספורס פנימי, או למה בחרתם לעשות כלי אנליטיקס פנימי?
כן, זו תמיד שאלה שתמיד מגיעה. אני חייב להגיד שהגעתי לחברה, זה היה הפוך ממה שאני חושב, כאילו תמיד, והיום אני כבר משוכנע שזה הדבר הנכון, כי אני רואה את הקומפלקסיטי בעצם לסנכן מערכות חיצוניות הוא בלתי ניתן להבנה בכלל שמגיעים לסקייל מאוד גבוה כמו שלנו.
לעשות אינטגרציות.
כן, בין אינטגרציה ולהתקן את הוורטיקלים וסגמנטים וכל נתון חדש שיכול להשפיע על מוצר חיצוני זה עוד סינכרון וסינכרון היסטורי, מאוד מאוד קשה.
נראה לי שחברות שנותנות כאלה שירותי, אם זה CRM או כל מיני, הן עושות יותר כסף על אימפלמנטציות מאשר על, על הסופטוור עצמו.
זה ממש ככה, ואנחנו רואים את זה היום, שאנחנו שואלים את עצמנו בכלל, למה לסנכרן שירות ריצוני, נגיד עושים עכשיו קמפיינים של מיילים, גם אנחנו מתחילים לפתח בעצמנו את זה, כי כל המידע כבר אצלנו, זה פשוט לא הגיוני לסנכרן, לשאול, לשאוב, פשוט הכל כבר אצלנו, פשוט נפתח את הפיצ'ר מאוד מדויק, לייזר פוקוס שאנחנו צריכים. זה עובד, בסופו של דבר, שזה הפתיע אותי, אבל אני משוכנע היום.
אוקיי, בסדר, אז בוא נשמע קצת על ביג בריין.
אוקיי, אז בעצם יש לנו, המוצר עצמו כולל המון חלקים. בואו נתחיל עם החלק הראשון של אינג'סטן של, של אבנטים. אז ברמה הבסיסית ביותר, אנחנו בעצם נותנים למוצר שלנו של monday.com ועוד מוצרים שאנחנו מפתחים. בעצם כל אבנט שיוצא מגיע לתוך ביג בריין, הוא אינג'סטד, יש לנו בערך 2,200,000 אבנטים עד עכשיו, 100 בשנייה בערך. וכל הכלי ויזואליזציה, זה אנחנו גם מביאים אותם פנימית. כל הדשבורדים של החברה, אז אנחנו יוצרים אותם, שהם מאוד מאוד אנגייג'ינג. אולי גם נדבר קצת אחרי זה על מה אנחנו מאמינים שזה מושג של דשבורד טוקס. זה מהצד של האינג'סטן של מידע.
דשבורדים פנימיים, אני מניח.
כן, דשבורדים פנימיים, הם מאוד ש... כאילו הם פנימיים, אבל כל מי שמגיע לחברה מכל בן אדם, יכול לראות אותם חופשי. אנחנו מאוד מעניינים לשקיפות.
כן, כן, אבל לא חלק מהמוצר שאותו אתם מוכרים.
לא, לא חלק מהמוצר. כל גוף הסלס שלנו מנהל את כל הסלס סייקל שלו, הכל בתוך ביג בריין, כולל בעצם הכל. עכשיו, זה מאוד מפוקס למה שהם צריכים. והדאטה הוא כבר הדאטה של האבנטים שהם אינג'סטד. אז אנחנו יודעים על הלקוחות, ליצור פרדיקשן מי הלקוחות שאמורים להתקנברט, איזה אינטנטי עליהם לפי פרדיקשן, ובעצם לעשות ליד מנג'מנט שהוא יותר מכוון למה שאנשים עושים ורוצים.
איך רואים שגדלתם בוויקס? זה לא יאמן.
יפה. זה ממש נכון. יש לנו איזה...
זה המון DNA של חברה שיושבת על אונליין מרקטינג, זה... אני חושב שלוויקס יש סיפור מדהים בעניין הזה.
כן, שווה סיפור שלם.
אוקיי, אז אולי נביא מישהו מוויקס פעם הבא.
כן.
מכיר מישהו. כן, אבל רק כדי להשלים את התמונה, אז באמת מונדי התחילה כאיזשהו פרויקט, למיטב ידיעתי, כפרויקט בתוך וויקס, ואחר כך יצא לחברה עצמאית לגמרי. וכיום היא עצמאית לחלוטין.
כן.
אוקיי, אז אתה יכול לתת נגיד כמה דוגמאות, נגיד... דשבורד האחרון שיצרת, הוא הדשבורד הכי מסקרן, שאולי אנשים ככה נתפסים אליו.
כן, אז אני אגיד אולי שאולי איזו חוויה מעוררת חושים שלי הייתה, שאני הגעתי לחברה, אז יש לנו בעצם את אחד מהדשבורדים המרכזיים שלנו, זה דשבורד שמציג את הכמות סיינאפים ב-60 יום האחרונים, הכל נעול ומצ'ורת, כמו שאומרים, והוא מציג גם את הקונברז'ן פר כל יום, מלקוח ללקוח משלם, וגם גרף שמציג פרדיקשן, שזה... דבר מדהים, כי ללא יכולת פרדיקשן אחרי יום, אנחנו מוצאים סכומי עתק וטעויות אדירות בכסף. ובעצם אני נכנסתי ובעצם ראינו שאנחנו, הפרדיקשן שלנו נעשה לגבי הפעולות ביום הראשון, נותן פרדיקשן ליום ה-35, לא כ-35 זה נקרא. וראינו מצב שאנחנו רוצים לראות, אם קוראנו בזמן העבודה איזשהו שינוי שלא צפינו, אז לראות איך ההתנהגות היומיומית שלנו, ללא הפרדיקשן. אז בעצם בנינו, בעצם נקרא זה קו חדש או פרדיקשן חדש, נקראנו לו דוריס, לצורך העניין, שמציג לך על גבי יום ביומו, מה הולך להיות לפי ההתנהגות היומית היום, והיסטוריית העבר, מה הקונברשן ביום ה-35.
הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר, נניח שעשיתי איזושהי טעות היום, אני רוצה לדעת על זה היום, ולא בעוד 35 ימים, ולכן אני מנסה לצפות, אני מנסה לעשות אקסטרפולציה, ממה שראיתי היום, לעוד 35 ימים, כדי לתקן את הטעות בהקדם.
ממש okay. ככה, ומה שמצריך, שהתחלנו מאיזה קו פשוט עם איזה טווח טעות, ושזה יצא לפרודקשן, כמות הפידבק שהגיע מהאנשים, והשאלות מה אני עושה עם עכשיו, ואיך זה נראה, ומה זה משפיע עלינו, כל כך הייתה גבוהה שהבנו, אוקיי, זה כבר לא סתם קו. באתי ממקום שאני סתם מוציא איזה קו, איזה גרף, לממש דבר שמשנה את כל החברה. כולם רואים שהיה איזה, אולי איזה פאק קטן באיזה יום, הכל משתנה, וכולם רוצים לשנות את הסירה ולהזיז אותה.
זה גם מציף תמיד את זה שככל שאתה יודע יותר, אתה יודע מה אתה לא יודע. ונוצרות, מכל תשובה נוצרות עוד 5 שאלות.
כן, זה מאתגר, מאוד. אותי שגעתי חדש, זה מאוד אתגר. הכמות שאלות היא מדהימה. כאילו, זה צריך לבל מאוד גבוה של הבנה.
כן, אז בעצם התחלת מהפן היותר טכני ואמרת, קודם כל, כל הנתונים אנחנו אוספים אצלנו, אנחנו לא משתמשים בתיאוריות פרטיס, וזה מה שמאפשר לנו לבנות את האינטליגנציה הזו בפנים, ואחר כך באת ואמרת, אוקיי, וככה אנחנו מחצינים אותם, עכשיו כל אחד יכול לבוא ולראות, ועכשיו נדבר על באמת על הפן התרבותי. זאת אומרת, כל אלה היו אנבלרים לשינוי תרבותי, שאני מניח ש... זאת אומרת, אולי זה לא שינוי, אבל איזושהי תרבות של חברה שקיימת אצלכם. אז בעצם, אתה בא ואומר, אנחנו חושפים את כל הנתונים שלנו לכל העובדים, ואנחנו לא רק חושפים, זאת אומרת, זה לא רק שזה שם וכל אחד יכול לבוא לחפש, אנחנו גם עושים הרבה הרבה מאמץ כדי שזה יפה, כדי שהם ירצו להשתמש, כדי שירצו לראות את המספרים האלה, כדי שזה ידגדג להם. מאיפה מגיעה המוטיבציה הזאת? מה מניע את זה? בסך הכל זה לא מעט מאמץ, זאת אומרת, יש צוות, לפחות צוות אחד שלם שעושה את זה, אם לא יותר. מה מניע את זה?
קודם כל, אתה דוקר נקודה חשובה, זה באמת מאמץ, ואנחנו משקיעים 8 אנשים בזה ואפילו יותר, כי באמת זה חשוב, ההנגשה של המידע לאנשים וליצור מעין פרודקט מעל הדאטה, לא סתם לשפוך דאטה וגרף וגמרנו, זה איך מבינים אותו, איך רואים אותו, מה הפידבק ומה משנים בו, זה מאוד מאוד קריטי, ולראות את הדשבורד, השיחות היומיות, זה מה שעובד. עכשיו, מאיפה זה מגיע? תקשיב, זה מגיע בסופו של דבר מרועי וערן. זה מגיע מהם לחלוטין, מהיום הראשון מגיוס, דאטה טרנספרנסי ואימפקט זה הדבר הראשון שעולה בכל מקום. זה כאילו מאוד, זה כבר מובן. אז זה לא משהו ששינינו, הוא מלווה אותנו בכל החלטה, כאילו ממש בהכל.
דרך אגב, השקיפות הזאת היא גם דברים שהם לא דאטה בחברה, לצורך העניין אסטרטגיה או דיונים משקיעים או מוצר או דברים אחרים?
הכל הוא חשוף, לדוגמה, כל המשקיעים, כל השיחות, כל הדברים, הכל נמצא בתוך מאנדי, אנחנו משתמשים במוצר שלנו, והכל טרנספרנט, אתה פשוט יכול להירשם לבורד אם אתה לא רשום כבר ולקבל מנשון ולראות הכל. אז הכל באמת זמין, שזה תענוג.
כן, למרות שבמאנדי בורדים, אתה מזמין את האנשים שאתה רוצה, זאת אומרת.
כן, אתה יכול להזמין את כולם, אנחנו בדרך כלל יש לנו סט של בורדים שכולם רשומים, כמו אינבסטורים וחברה וקמפנים, קמפני בורדס וקפטן לוג שיש לנו בדרך כלל שאנחנו עושים, שזו שיטה מדהימה לקומוניקציה, כולם שמים בכל קפטן לוג את הדברים שהם עושים וכולם רואים את זה, כולם רשומים. כן, אתה יכול לחפש הכל, זה לא... זה לא מוסתר, בוא נגיד ככה.
כן.
בהתחלה כשאמרת בורד, חשבתי שמדובר על בורד של החברה, עם הזמן אני הבנתי שלא.
לא, לא, זה מנדי, זה...
כן, סליחה.
אגב, לא הזכרנו, אבל מנדי עד לפני חצי שנה הייתה דה פלס.
נכון.
אז למי שרוצה לחבר את השמות או את החברות.
נכון. כן, מתי הייתה סנדי?
כן.
היה, אני אתקדם את יזדי, מה שאומרים.
כן.
האמת שהנושא הזה של, נקרא לו data democratization, אני לפחות נתקלתי בכתבה ש-Airbnb, או בתמה ש-Airbnb ככה יצאו איתה חזק של data democratization, והם עשו דבר דומה, באמת בנו כלים שמאפשרים גישה מאוד בלתי אמצעית לדאטה, והם מצביעים על שיפורים אדירים בביצועים של דברים. אני יודע שכאילו באוטברן לקחנו גישה טיפה שונה, יותר לכיוון האנג'ינירינג, או מסיבות אחרות, והסיבה היא ש... engineers או גוף האנג'ינירינג, אנחנו לא בונים דברים סתם. אם היינו בונים דברים סתם, בשביל הכיף שלנו, או בגלל נפנופי ידיים, זה היה אקאטון, זה לא היה חברה, או בטח לא חברה עסקית. ואתה מאוד רוצה שכל דבר שאתה בונה ייצר אימפקט. אימפקט מסוים על הביזנס. ואנחנו מאתגרים את, גם את הביזנס וגם את הפרודקט מנג'מנט, ולהגיד לנו כל פיצ'ר שנכנס לרודמאפ, חייב שיהיה לו איזשהו KPI, כי אנחנו רוצים לדעת איזה אימפקט אנחנו הולכים לייצר על הביזנס, והפיצ'ר לא יוצא בלי שיש לו דשבורד. שמודד את הביזנס KPI הזה, ואם לאותו KPI יש מה שנקרא leading KPIs, אז כדאי למדוד גם אותם. עכשיו, אם אתה יושב ומחכה לאיזשהו צוות BI, או לא משנה מה, שיבנה לך דשבורד לכל פיצ'ר שיוצא, אז אתה צריך עוד צוות BI כזה מאוד גדול, או פשוט לחכות הרבה זמן. כן. אז הגישה שלקחנו זה לאנג'ינירס, שהם בסך כל אנשים שאמורים לדעת לכתוב SQL, או איזשהו query language רלוונטי. פשוט פתחנו להם בהדרכה וקצת וורקשופ כזה, איך לגשת לכל דאטה שהוא רלוונטי ואיפה הוא נמצא, וכלים לבנות איתם דשבורדים, זה רידה, שוקיבנה, וזהו, הם יכולים לבנות דשבורד היום לכל דבר, וזה מה שמצופה מהם.
אז בוא רגע נדבר קצת על כלים, אז באמת הזכרת עכשיו את רידש ואת קיבנה, אז בעצם ביג בריין זה כלי, זה קבוצה, זה אוסף של כלים, מה זה בדיוק נותן?
אני אגיד שביג בריין זה, אני חושב שזה הקונספט, נתחיל מזה, הוא כולל בצורכו אוסף של כלים, אני חושב שגם מאוד שווה לדבר בכלל על המעבר של דאטה דמוקרטיזיישן, שמאוד דומה בחברות, סך הכל, זה מתחיל באיזה גוף, תלות בגוף מסוים, בדרך כלל אני רואה ברוב המקומות שפותחים קצת יותר פרמישנים לסיקוול או למה שזה לא יהיה, והאנג'ינירס נכנסים ועושים את הפעולות שלהם, יש איזה לרנינג קליף מסוים, שאנחנו גם נתקלנו בו, מביאים לפעמים איזה כלים אופן סורס, כמו מטאבייס ועוד כלים נוספים, ובסוף הולכים לכלים הטיפה יותר מורכבים, שנותנים את ה-added value נוסף. אני יכול נגיד לשתף אצלנו, שאנחנו בחרנו בכלי בשם לוקר, שבעצם נותן לנו, בעצם ליצור מודלים או עולמות מעל הדאטה שקיים אצלנו, בצורה שהיא מאוד מאוד אינטואיטיבית בגדול, עם דימשנים ומטריקות, ואולי קצת שונים מ-Outbrain, אבל אני חושב באותו כיוון, פתחנו את זה לכולם, לא רק לאנג'ינירינג, זה אומר שמפתח יכול להיכנס ולעשות לעצמו דשבורדים, לראות מידע בצורה מאוד מאוד ברורה וקלה. לדוגמה, בן אדם המרקטינג, שיצר עכשיו איזה קמפיין, יכול להיות בדיוק מה ההשפעה שלו, ומישהו מה-UI רוצה לראות את האימפקט של באנר שלו, הוא נכנס ורואה את זה. אני חושב שזה value מאוד גבוה, זה כן מעלה את הקומפלקסיטי כמובן, כי צריך לעבוד יותר. אבל אנחנו מאוד מאמינים שזה יעלה.
מי זה מי שצריך לעבוד יותר?
היום ביג בריין, הצוות שלי, בעצם הוא יוצר את העולם הזה, שהיה לנו מאוד חשוב ליצור עולם שהוא 100% נכון, כי דאטה זה דאטה, ובדאטה יש כל מיני שטיקים, אז כל מודל שאנחנו יוצרים הוא חתום, הוא 100% נכון במהות שלו. אחרת אנחנו ניקח מידע, אתה יודע, טעות, ומי יודע מה יקרה אחרת.
שהוא רק יטעה אתכם.
נכון, וגם, וזה קל.
ואני יכול להגיד שגם דברים כאלה קורים, והם קוראים, הם קוראים גם לצוותים שאמורים להיות הצוותים שהם הם אמורים לספק את ה, נקרא לזה single source of truth. כולנו בני אדם, וצריך מדברים כאלה או מטעויות כאלה לדעת הכי מהר ללמוד, להשתפר ולהוציא את את הדאטה יותר נכון.
אני לא הבנתי, אבל נגיד, איך אתה יודע שאתה יכול לחתום על הדאטה? זאת אומרת, איך אתה יודע שהוא נכון? איך אתה בעצמך יכול לדעת שהוא נכון?
אוקיי, אז אנחנו עושים המון דאטה ולדשן ביצירה של מודל, אז בודקים אותו מכל הכיוונים אפשריים, שמה שאנחנו משדרים החוצה הוא הנכון. אם זה עם הספקים של המידע ובדיקות, זה חייב להיות נכון כמה שיותר, וכמו שאמרת, יכול להיות גם טעויות, ואני אישית מעודד טעויות כל עוד לומדים מהם ומתקנים, וכמה שיותר מהר. אני אגיד, שם לדוגמה, חוץ מכלי בשם לוקר שהשתמשנו, אז אנחנו ראינו ש-AB טסט זה משהו מפתח אצלנו, ופיתחנו את כל הישות של AB טסט בתוך ביג בריין, בלי ישות חיצונית. ואוטומטי כל טסט שעולה, ויש לנו עשרות של טסטים, לא מאות, מקבל אוטומטי דשבורד, כי ראינו שזה איזה בטלנק שאנשים לא צריכים ליצור אותו, פשוט אוטומטי ניתן להם את הכל, הם מוכרים את ה-KPI, המוביל או המשני, ומקבלים את זה בפנים, כמו שאומרים, ועם נוטיפיקציות. כלומר, ראינו מקום שאפשר לייעל את העבודה של הפיתוח. שזה בגדול המטרה שלנו, אם תכלס מדברים על ביג בריין.
אוקיי, וביג בריין, זאת אומרת, אז זה לא כלי, נגיד, שאני יכול מתישהו למצוא בגיטאפ, זאת אומרת, זה אוסף של
לא כרגע.
כלים, מתודולוגיות או...
כן, והסופה של כלים, ואולי לא דיברנו על זה, אבל משהו מאוד מהותי, שחוץ מלהציג את המידע ולהנגיש אותו, וצוות שבעצם עושה את העבודה עצמה, יש גם בתוכו כלים אופרטיביים, שגם עושים פעולות חיצוניות, לדוגמה, כל עבודה עם המרקטינג החיצוני, אז יש לנו כלים לעשות אוטומציה מעל פייסבוק, אדוורד ויוטיוב, שלוקח השעות לעשות ביום, ולוקח הדקות עם ביג בריין. כי זיהינו בעיה. הנקודה זה לזהות בעיות, וליצור איזה developer experience, או marketing experience, שהוא יותר נוח וקל.
אז בסוף, נקרא לזה data-driven efficiency team.
אפשר לקרוא לזה ככה, זה מעניין. זה מעניין מאוד. כן, דווקא מעניין מאוד.
כן, אני חושב שגם באוטבאן אנחנו הולכים בגישה כזאת, ובעצם מה שהיה BI ו-BA, Business Analysis מסורתי, מתחבר עם גופים של Business Operation, ובסוף, לפחות בחזון שלנו, יהיה גוף אחד שכל המטרה שלו זה ליצור efficiencies.
אז כן, אנחנו
שהם data-driven.
כן, כי תכלס ללא, יש משפט שאנחנו מאוד אוהבים, שבלי דאטה אתה סתם בן אדם עם דעה, בסופו של דבר, ואנחנו רוצים להביא את המצב שכולם יש להם דאטה, הם מבינים אותו, הם עובדים לפיו, וכמו שאמרת, זה בסדר לטעות, בואו נבין את זה מהר ונתקן מהר, ונבין את הטעות.
כן, דרך אגב, אחד הדברים שאני מתעסק איתם בזמן האחרון, בעבודה הנוכחית שלי, זה למצוא דאטה על תהליך הגיוס. אני סקרן לדעת אם נגיד, וואי. זה משהו שאתם עובדים עליו.
אני אגיד שזה מטורף, כי אנחנו עכשיו, אנחנו מסתכלים עכשיו על כל התהליכי מרקטינג שלנו, שזה עולם מופלא בפני עצמו, ואנחנו עכשיו גם מסתכלים על כל תהליך הגיוס שלנו. והבנו, הגענו לתובנה לפני איזה פחות משבוע, שמה שאנחנו עושים בפאנל של מרקטינג, עם אקוויזישן וקונברז'ן וכל המושגים האלה, הוא בדיוק בעולם הגיוס שלנו, ממש מודל אחד לאחד. אני חייב להגיד שה-HR עוד לא הכנסנו לביג ברין, אבל איך שזה נראה, זה מרגיש כאילו זה כבר נהיה ממש נססיטי. זה כאילו אותו מודל. אתה רוצה להביא אודיינס נכון, לתת לו שמגיעים איזה ואלי שהוא מחפש, לתת לו את התפקיד הנכון, בהנחה שהכל מתאים, ולראות שזה מתאים את עצמו, וגם פרוג'קשן בהמשך.
כן, בשלבים הראשונים של התהליך זה באמת דומה, בשלבים מאוחרים יותר זה כבר משהו אחר, אבל זה נכון, בשלבים הראשונים באמת יש פאנל שהוא מאוד דומה לזה של מרקטינג. דרך אגב, אורי, אצלכם, יש איזשהו מידע אנליטי על תהליך הגיוס?
האמת שהתחלנו, אני חושב, בחודשיים האחרונים הוספנו מודול של גיוס למערכת HR, ואני חושב שרק עכשיו מתחיל לאגר איזשהו דאטה, וזה יכול להיות מעניין להסתכל עליו.
אז אני אגיד שאנחנו כן אוספים את כל הדאטה, והכל קיים, רק היום זה לא בטול. ודיברת, כאילו, התקשקשנו על זה שזה כל כך מצחיק, שדווקא את זה לנו בתוך ביג ברן, ואני מרגיש שזה יכול להיות הפרויקט הבא המהיר, שבוע עבודה, וזה כבר בפנים, כי אנחנו מכירים את הנושא.
אגב, אנחנו יודעים ש-71% גיוסים שלנו, הם גיוסים של חבר וחבר.
אני חושב שיש לנו איזה 60, משהו מזה, נכון, נכון.
כן. זה, כן, רוב התעשייה זה איפשהו בין 50 ל-80, לפי מה שאני יודע. אבל, כן, אני חושב שמה שמעניין זה בדרך כלל ה-30% האחרים. אבל, כן. טוב, בכל אופן, אז אם מישהו אוהב את מה שאמרת, והוא אומר, אוקיי, אני קם מחר בבוקר, אני מתחיל לעשות data democratization אצלי בחברה. מה הצעדים הראשונים? ונניח שיש לו רוח גבית, כן, ואין התנגדות וכו'. איך מתחילים? איפה מתחילים?
אז אני אגיד מהניסיון שלי, וגם נשמח גם לשמוע אתכם, מה אתם חושבים. אני חושב שלדוגמה, עבודה עם לתת גישה למפתחים מ-SQL, אני הייתי קצת פוסח עליה, מביא טול כמו, לדוגמה, Metabase, לצורך העניין, בגישה מאוד מהירה, ופשוט יוצר בתוך מטאבייס את אותה גישה מול הדאטאבייס, בהתקנה של פחות מחמש דקות, ואולי כנפוג של יומיים, והכל נגיש לכולם, וזה ויראלי, וזה חינם, והכל קיים לכולם, וזה איזה רמפה ראשונית שאפשר להיכנס איתה, קצת לבחון את כמה הארגון בשל לזה וכמה הוא רוצה, ובהמשך אפשר לבנות במקביל קצת עולמות יותר מורכבים, שלוקחים יותר זמן, ולבוא עם הבום אפקט הבא, שכבר מגיעים להכל יכול, כמו שאומרים. אנחנו מטאבייס ממש היינו מבסוטים, מוצר פרפקט בפרודקט, ממליץ לכולם, ממש.
לפני שהתחלנו את ההקלטה, אמרת שהוא היה טוב, אבל בשלב מסוים הוא הגיע לקפסיטי, כי אני לא יודע אם זה עניין כל כך של קפסיטי, אלא יותר מה שקורה למוצרים בדרך כלל, זה שהם מתחילים להיות ויראליים, ואנשים רוצים עוד, וכבר הטול לא יכול לתת את זה.
בעת אבון, כמו שאומרים.
כן.
אז כן, זה נכון. אני חושב שהדבר המרכזי שגרם לנו להמשיך מעבר למטאבייס במקביל, הוא עדיין מוצר שעובד אצלנו פנימית, זה שאנחנו רוצים איזה דשבורד מרכזי, שהוא מחובר עם מלא סוגי ווידג'טים פנימיים, שמחוברים אחד עם השני, ואתה יכול לעשות סלייס אנד דייס על כל החלקים, מה שבמטאבייס לא היה אפשר. שזה בעצם מה שאנחנו רוצים להגיע אליו, שאדם רואה איזה פיסת מידע ומתחיל לחתוך אותה מכל הכיוונים, ומתחיל לחקור דאטה, וכולם בשאיפה. זה השלב כאילו הבא שאנחנו מאוד מאוד מאמינים ועובדים קשה עליו, אנחנו, זה באמצע המסע, אנחנו, אני לא יכול להגיד שסיימנו. כאילו, אנחנו עדיין בתהליך, וקצת מקבלים את הפידבק עכשיו מכל הלקוחות שלנו הפנימיים.
כן, אני יודע, אני מאוד ממליץ על, אבל עוד פעם, כאילו, אתה צריך להבין לפחות query language מסוים שהדאטה סורס שלך יושב עליו. אני מאוד ממליץ על רידש. הוא נורא פשוט, נורא אינטואיטיבי. והצורה שבה הוא פתח את העיניים להרבה מאוד חלקים אצלנו. אתה יודע, היה מין סוג של שאלת חור שחור כזה, למה הקמפיין שלי לא עובד, למה הוא לא מבזבז?
מכיר.
ואז אנשים היו מסתכלים ומתחילים להעלות השערות. עד שמישהו בא ולקח רידש והתחבר לחמישה דאטה סורסים שונים, ואופ, נתן תמונה שמפרקת בדיוק את הגורמים ללמה הקמפיין שלי לא מבזבז, או לא עובד, ופתאום יש כלי שהוריד לנו, אני אגיד 95% מהפניות האלה, כי נתנו את הכלי הזה למישהו, והוא יכול לעשות אנליזה כמו שצריך.
אני ממש מתחבר לזה. אפילו היום בחור בצוות שלי בשם דניאל, הוא שולח הודעה בכל מנדי, שהוא יצר עכשיו איזה, בעצם עולם חדש או מודל חדש, אנחנו קוראים לו קמפיין מוניטורינג, שוקח את הלמידה מכל סוגי הקמפיינים וכל הצ'אנלים, ומציג סלייס אנד דייס על כל דבר שאתה חולם סך הכל. שזה גם, זה משהו מדהים. עכשיו זה רק להתחיל להשתמש ולראות פידבק וריטנשן מהלקוחות הפנימיים שלנו. שזה באמת הוואליו. כי יצרנו טול ויצרנו עולם, אבל אין לו וואליות שלא משתמשים ומוצאים אינסייטים אמיתיים מזה, ואקשן.
כן, אז במקום הזה אני כאילו ממליץ לכם למדוד את כמות הפניות שאתם מקבלים. ושהפניות האלה הן באמת, הן לדברים האמיתיים ולא, בוא נה, יכולת לדעת את זה בעצמך.
נכון, התחלנו כבר למדוד את זה, רק לראות את הבייסליין, היינו על 50% בדיילי, וקראנו את זה דאטה ריקווסט, מעניין לראות את זה עוד שבועיים, איך זה יורד או עולה אולי בהתחלה, מעניין, זה יהיה מאוד מעניין, נשתף אתכם.
אתם באמת מודדים ריטנשן פנימי? זאת אומרת, כמה אנשים משתמשים במוצרים שלכם, כמה קל לעשות להם אדופשן?
כן, ברמת monday.com בוודאות, זה א' ב' של הכל, בכל A-B test יש לנו הסתכלות.
לא, לא monday.com, אלא הכלים הפנימיים של החברה, בקרב.
היום קיבלתי פידבק שאנחנו לא עושים את זה מספיק, ואני דווקא מקבל את זה. אנחנו כאילו מתייחסים איזה כלי פנימי, אבל זה לא נכון, זה משנה חברה. אז יורד הסימון, כמו שאומרים, ואנחנו צריכים גם להשקיע עוד מעמד בזה.
אגב, הסיבה אצלנו לבנות כזה צוות efficiencies, ולחבר אליו קבוצת R&D, היא כדי בדיוק מהגישה הזאת של, זה כלי פנימי, אז זה כלי פנימי, כלי פנימי, כלי פנימי, 4 שנים לא נוגעים בכלי. לא משפרים אותו, לא מתקנים לו בגים וזה, כי כל הריסורסים שלך הולכים לכלים החיצוניים, וממש לקחנו החלטה לשים צוות פיתוח ספציפית לכלים פנימיים, כי זה משנה חברה.
כן, זה עובד. אני חושב שבסופו דבר זה הכל תלוי בקלטור של החברה, ובאמת זה attention שזה לא סתם מוצר פנימי, ומשקיעים המון מאמץ בזה, אבל זה מאמץ שהוא מבורך. כאילו אם היינו עכשיו משקיעים במשהו חיצוני, היינו משקיעים פשוט, אני חושב, במקום הלא נכון, או מורידים השקעה ממקום יותר נכון לנו עם אימפקט. אז אני מאוד מתחבר לזה.
איזה עוד חברות אתם מכירים שהולכים בכיוון הזה? זאת אומרת, הזכרת מקודם, Monday ו-Outbrain, וגם הזכרת מקודם את Airbnb. יש עוד חברות בישראל שאתם מכירים, חברות בעולם?
אני יודע שאנחנו ברמת סטארט-אפים, עובדים המון סטארט-אפים, שכמעט מעל 80 סטארט-אפים באים להתייעץ איתנו, אבל גם אנחנו איתם, סך הכל. יש לנו גם תוכנית חדשה בשם סטארט-אפ או סטארט-אפ. בכולם אתה רואה את ההתנהלות של כל הסטארט-אפים רוצים להיות Data Democratization מההתחלה, ממש כולם. אתה יודע, הגדולים בעולם, אני חושב שנטפליקס גם באזור מאוד מאוד מיוצב שם, חברה ישראלית, אני לא יודע מי עשתה, ואני עוד לא יודע, בוא נתקח. אני עוד לא מספיק זמן כדי לדעת, אבל
אגב, זה זה לא טריוויאלי בחברה גדולה, הגישה שנגיד אני לקחתי, זה על כל מי שבא ואמר, למה אנחנו עושים את זה, למה אנחנו פותחים את הדאטה, למה, פשוט שאלתי למה לא, אוקיי? או מה לא, איזה דאטה אתה לא רוצה לפתוח, מה הבעיה?
דרך אגב, בעיות רגולטוריות לא התקלתם בהן?
אז תראה, עוד פעם, אחת השאלות שאני כל הזמן שואל את עצמי, זה האם ריסק שאתה רואה אותו הוא ריסק אמיתי או שהוא perceived risk? ואתה תמיד צריך לשאול את עצמך, מה, what's the worst that can happen? אוקיי? אז קודם כל חברה פרטית, המספרים שלה הם שלה והם לא צריכים לצאת לשום מקום, וזה כשאתה סומך על העובדים שלך, אז הכל אמור להיות בסדר, והם, בגדול, אתה סומך על העובדים שלך בדברים הרבה יותר גדולים. אז
נתתם את המפתחות לעסק.
כן, אז עכשיו לא לסמוך עליהם בדברים של שבין השאר אמורים לעזור להם. אמורים לעזור להם לעשות העבודה יותר טוב, יותר, דיברנו על efficiencies וכו'. אז זה אספקט אחד.
לא, אני שואל אבל, זאת אומרת, הרצון ברור, מוטיבציה ברורה. אני שואל אם קרה שנתקלת באיזשהו חומה רגולטורית שמנעה ממך לשתף מידע שהיית רוצה לשתף.
תראה, חברות שמתכוננות להיות ציבוריות או צריכות להיות ציבוריות, בסופו של דבר צריכות להתכונן לזה שהמספרים הגלובליים של החברה לא יכולים להיות משותפים עם כולה, ואז חברה צריכה לדעת טוב מאוד להגדיר מה צריך להיות סגור. אוקיי? אם היא יודעת טוב להגדיר מה צריך להיות סגור, או לא כולם יכולים לגשת אליו, אז אתה יודע שכל השאר אתה יכול לפתוח.
אוקיי. יש גם נושאים של פרייבסי. אני יכול להגיד, למשל, שחברות שעוסקות במידע של יוזרים, שתכלס זה כנראה כולם, מה שהן עושות הרבה פעמים כדי להנגיש את המידע לכל העובדים, זה מעבירים אותו תהליך של אנונימיזציה. זאת אומרת, שלא אפשר יהיה באמת לעשות קורולציה בין, לצורך העניין, הסשן של יוזר מסוים, לבין השם הפרטי שלו וכתובת מגוריו, אוקיי? איזשהו תהליך אנונימיזציה שהוא סטטיסטי, ואם אין מספיק מסה בין, לצורך העניין, אזור גיאוגרפי מסוים או פיצ'ר של המוצר, אז מחביאים את הדאטה שם, כדי שלא ניתן יהיה לזהות את היוזר.
יש חברות... עכשיו נכנס GDPR, אז בכלל... ואני חושב שגישה מאוד נכונה שהרבה חברות לקחו, זה להגיד, אמנם GDPR הוא לאירופה ולאזרחי אירופה, ולאזרחי אירופה מטיילים בכל העולם, אז כבר אנחנו, זה כבר חוק גלובלי, דה פקטו.
קודם כל, לא הצלחנו לשבור את השיא שלנו, ושוב אמרנו GDPR בפודקאסט.
נכון.
גדול. אבל זה בסדר, הפעם זה במקום.
אבל המעניין הוא ש-GDPR גם כולל את העובדים שלך. אז דאטה ספציפי או פרטי של העובדים שלך צריך להיות גם כן שמור ומאובטח.
כן. למרות שזה אני מניח שהיית עושה בכל מקרה. זאת אומרת, לא, נגיד התיק האישי ב-HR או איך הוא הצליח ברעיון או דברים כאלה, אני מניח שזה משהו שגם ככה היית רוצה... לשמוע דיסקרטיות, נכון?
כן, אבל לא היה לי, לא הייתה בעיה חוקית או דברים כאלה.
כן, יותר עניין הייתי, אבל לא היה סכין עוד סבר עד עכשיו, אוקיי. בסדר, הזכרת קצת את היוזמה של סטארט-אפ פור סטארט-אפס, מה, אתה יכול להגיד את זה כמה מילים?
כן, תאמת בכיף, זה די מרגש, כי זה פודקאסט חדש שאנחנו עושים בחברה, ממש חדש, וגם נשמח לקבל פידבק ממכם, כי יש לכם ניסיון רב. שבעצם הגענו למסקנה שאנחנו מלווים המון סטארט-אפים בעצם בליווי איתם, לקבל פידבק, לתת פידבק, ואנחנו רואים שכמות הצ'אלנג' זה השאלות שמגיעות מאוד מאוד דומה אצל רובם. אז החלטנו לצאת באיזה פודקאסט שבועי או דו שבועי, שבעצם לוקח אזורים מסוימים ומתחיל להסביר, לתת את הג'רני שלנו, איזה טיפים, וגם להזמין חברות לתת לנו פידבק ושנלמד מהם. אז חדש דנדש ממש יוצא עכשיו.
ובעברית?
הוא בעברית, והוא גם יהיה לו, הוא מלווה בבלוג באנגלית, כי יש לנו גם המון סטארט-אפים שהם הם רוצים את התוכן באנגלית, שאנחנו גם מלווים אותם.
אוקיי, ומי מריץ את זה אצלכם בחברה?
ליאור קרנגל, וכל מיני אנשים בחברה. זה ממש מחלקה אחרי מחלקה, או אזור אחרי אזור, בעיה אחרי בעיה.
מעולה, אז קודם כל, אם זה באמת כבר באוויר, אז נשים את הקישור בשואו נוטס.
איזה כיף.
ובקיצור, אתה אומר לחפש...
סטארט-אפ
פור סטארט-אפס, ב-monday.com או משהו באזור, ו...
כל מקום, כנראה נמצא את
זה. זה צריך לצאת ב-monday כל שבוע?
מה זה, סליחה?
זה יוצא כל שבוע ביום שני?
באמת, זה יפה, קונספט מעניין.
זה כמו הפודקאסט של השבוע, שבשלב מסוים הם התחילו להתלונן שהשם נורא מחייב.
כן, המתישהו.
כן.
מעולה, יופי, אנחנו מגיעים כבר לקראת סיום. יש עוד איזשהו נושא שהיית רוצה להזכיר שלא הגענו אליו?
לא, אני חושב אולי שבאמת חשוב ההבנה, כמו שהזכרתם, זה לא כולם אולי בהתחלה רוצים data democratization, אולי קצת מפחדים מזה, נגיד, כשאנחנו הבינו איזה לקוח אמריקאי, אז הפאונדרים הגיעו אלינו, אמריקאים, וקצת חששו, ומצאנו את עצמנו מסבירים למה זה חשוב, ולמה זה כדאי, ובאמת עלה שאלה למה לא, ולא הייתה תשובה למה לא, כי כן, והם יצאו משם הבנה שבוא ננסה, אבל זה קצת מפחיד חלק מהאנשים, אני חושב שקודם מבינים שהמטרה זה באמת לתת כלים למפתחים ולכל החברה, בעצם לעשות את העבודה שבה הרבה יותר טוב, אני לא חושב שאפשר בלי זה. כאילו, לצפות עם אדם לעשות עבודה מדהימה, ולתת לו לפחות את כל הדאטה שהוא יוכל למדוד את עצמו ולראות את האזורים הבעייתיים, ואיך הוא הצליח.
זה מדהים כמה השאלה הזאת, למה לא, כן. עושה פלאים.
כמו ילד, למה לא.
כן.
כן, ויש לך 5, אז אתה מבין כן. גדול בעניין.
כן, כיף.
טוב, בסדר, אז אנחנו מגיעים לסיום, אנחנו נזכיר שוב שהכנס הקרוב שלנו הולך להארך בשמינית שהיא לאוקטובר באוניברסיטת תל אביב. יכול להיות שבזמן פרסום הפרק הזה כבר האג'נדה ידועה, אז מוזמנים לבוא לאתר ולראות, והרשמה תיפתח ככל הנראה בהקדם, איפשהו באזור אוגוסט-ספטמבר, ואנחנו נתקן, אז פשוט תגיעו לאתר שלנו, ואם אתם רוצים להירשם לעדכונים, אז אפשר להירשם, או לעקוב אחרינו בטוויטר, או בגוגל גרופס, או בפייסבוק, כמובן, ונפרסם בכל הערוצים האלה עדכונים לגבי ההרצאות שנבחרו, ולגבי האג'נדה, וכמובן לגבי הרשמה. זהו, ומקווים לראות את כולכם בשמינים ובתשיעי באוקטובר.
באוניברסיטת תל אביב.
באוניברסיטת תל אביב.
אנחנו נבוא.
יופי. זה יוצא אפילו יום שני, אם אני מתראה.
כן. סגרנו פינים.
נפים לכם, כן. יופי, אז תודה רבה רן שבאת, להתראות.
תודה רבה.